מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק ה-14 של פודקאסט מנועי הכסף. אני שי סלינס ואיתי היום אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר של פסגות, ואורי גרינפלד, הכלכלן הראשי. שלום לכם.
אהלן שי.
אהלן.
תראו, היום נדבר, קצת קשה להאמין, אבל לפני 6 שנים בערך, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל משפחה שילמה בערך 1,000 שקלים. זה היה הסכום שהם שילמו על מנת לצרוך תקשורת. ושאני אומר תקשורת, אני מתכוון לסלולר, אינטרנט וטלוויזיה. מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר. כחלון, שהגה את הרפורמה, רחב על הגל והפך להיות שר אוצר כבר 3 שנים בתפקיד, בעיקר בזכות הרפורמה שלו בסלולר. מחירי הסלולר מאז ירדו בעשרות אחוזים. היום אנחנו משלמים עשרות בודדות של שקלים בחודש. בשוק הטלוויזיה גם אנחנו בעיצומה של מהפכה. שחקנים חדשים הצטרפו, הטלוויזיה הרב ערוצית זה לא מה שהיה פעם. גם פה יש לנו לכל צרכן הנחה של עשרות אחוזים, וגם שוק האינטרנט נפתח לתחרות. אז אנחנו למעשה בעיצומה של הרפורמה בשוק התקשורת, ועל זה אנחנו נדבר היום. אילנית, אני רוצה להתחיל איתך. בואי נתחיל משוק הסלולר. איפה אנחנו עומדים היום?
אנחנו היום נמצאים בנקודה מאוד מאוד מעניינת, שבה למעשה אחרי שנים של תחרות מאוד אגרסיבית וכניסה של שחקניות נוספות, כמו שאמרת, נכנס לשוק שחקן נוסף. ולשחקן הנוסף הזה קוראים אקספון, והוא נכנס תחת המותג 4G, Wi-4G יותר נכון, ומה שקורה כתוצאה מהכניסה שלו הוא דרמטי, ומדהים, כי אנחנו רואים, חשבנו ואנחנו רואים את זה קורה באמת בפועל, שהכניסה שלו תוביל להמשך הלחץ על המחירים, עד כמה שהם נמוכים היום יש לחץ נוסף, והדלת המסתובבת, ככה אנחנו קוראים למעבר של הצרכנים בין החברות, מסתובבת, ממשיכה להסתובב בצורה אגרסיבית. וזה תהליך מדהים, כי היו כאלה שחשבו שעצם העובדה שנכנס שחקן שישי לשוק, שהמחירים הם כל כך נמוכים ושהשיעור נטישה בחברות הוא כל כך גבוה בין הגבוהים בעולם, אז זה לא יעשה איזושהי דרמה. אבל השחקן הזה שנכנס רק לפני חודש בערך, הצליח לגייס יותר מ-13,000 מנויים בפרק זמן מאוד 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 קצר, וזה באמת מראה עד כמה הצרכנים הם באמת מיינדד למחיר, ובאמת רוצים לשפר את העמדות שלהם מול החברות.
ומה, הוא מציע מבצעים מטורפים? איך החדירה שלו בעצם כזאת?
קודם כל, מה שהוא גורם, הדבר הראשון שהוא גורם בעצם, זה הוא משמר את המבצעים הקיימים של החברות הוותיקות יותר, כי הם לא יכולות עכשיו להעלות את המחירים. אם הם חשבו שברגע שגולן טלקום תעבור ידיים ומיכאל גולן ימכור אותה לחברה ישראלית שתרצה בהעלת המחירים, אז אנחנו נתחיל לראות פה איזושהי מגמה של עלייה, אז כמובן שהשחקן החדש לא יאפשר את זה, כי הוא רוצה לקחת נתח שוק. הוא נכנס עם חבילות שהן אגרסיביות מכמה טעמים. א', הוא מבטיח את המחיר לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אפילו לכל החיים. והדבר השני זה שהוא מבטיח יותר, היקף ג'יגות יותר גדול באינטרנט. השימוש הסלולרי שלנו מתבצע בעיקר באמצעות האינטרנט היום. והקצב גלישה ומהירות הגלישה זה שני הפרמטרים הכי חשובים לנו כשאנחנו באים בעצם ורוצים לקבע חבילה. וכששחקן בא ומציע לך חבילה מאוד זולה עם היקף גלישה יחסית גבוה, אז זה דבר ראשון, בנפיט מאוד מאוד גדול. וכן, בדבר שני, הוא מציע גם חבילות שהן יותר זולות. מה שראינו זה את התגובה של החברות הוותיקות יותר, שהם סלקום, פרטנר, פלאפון, גולן טלקום, הוט מובייל. גולן טלקום והוט מובייל הם לא הוותיקות ותיקות, אבל הם אלה שנכנסו בתחילת הרפורמה הראשונה. והן כולן מיישרות קו, והמחירים מתעדכנים כלפי מטה.
אורי, יש תחרות, אי אפשר להתווכח עם זה שיש תחרות, ובדיוק כמו שאנחנו רוצים בשוק הסלולר.
חד משמעי, תחרות כמו שאילנית אמרה, אפילו אגרסיבית. רק שנבין, בישראל המחיר לסלולר הוא אחד הנמוכים בעולם. באירופה משלמים יותר ובארצות הברית משלמים יותר. מה שכן, ותקני אותי אילנית אם אני טועה, יכול להיות שאני טועה, אני חושב שתמורת התשלום היותר נמוך גם מקבלים פחות. זאת אומרת, אם מסתכלים על באמת על חבילת הגלישה, אם מסתכלים על השירות שמקבלים, על הטכנולוגיות שמקבלים, אז אני חושב שבארצות הברית מקבלים יותר, תמורת תשלום אבל משמעותית יותר גבוה, ובישראל, בגלל הרפורמה, בגלל התחרות האגרסיבית, החברות שכמובן בסוף רוצות להרוויח גם במחיר כזה, מה שהופך להיות משימה יותר ויותר קשה, מורידות עלויות במקומות אחרים, שזה השקעות חדשות, שירות וכן הלאה.
אתה לא טועה, אני רק חושבת שהמצב אפילו עוד יותר יחמיר אם השינוי, לא יהיה איזשהו שינוי מטלטל בשוק, כי מה שקורה זה שאחת, אי אפשר לקרוא לזה הוצאה, אבל אחד הדברים הגדולים שקורים בחברות התקשורת בכל העולם, זה ההשקעות שלהם בעצם בתשתיות. חברת סלולר שמקטינה את ההשקעות שלה בתשתיות, בעצם פוגעת ביכולת שלך העתידית בעצם לקבל שירות טוב יותר, והיקף גלישה מספיק חזק ומספיק טוב, שתומך בעצם בכל האפליקציות והשינויים הטכנולוגיים. אחד הדברים הטובים שמשרד התקשורת עשה כשהוא הבין את היקף התחרות, זה שהוא מאפשר בעצם לשתף בין החברות את התשתית שלהם. ולמעשה מה שזה נותן, זה מחלק את ההשקעה בין החברות עצמן, וזה מוריד את הלחץ מהחברות הוותיקות. אז מצד אחד, מה שאורי אומר הוא נכון, ולדעתי הוא אפילו יחמיר כתוצאה בעצם, כמו שאמרנו, מהתחרות שהייתה קיימת, והיא אפילו היום הולכת וגוברת. מצד שני, יש איזשהו בלנס שנובע בעצם מהעובדה של השיתוף אתרים והשיתוף של התשתיות.
רגע, אבל תסבירי לנו, רגע, אני חייב להבין, מה זה אומר? איזה תשתיות בעצם יש לנו היום בגלישה הסלולרית?
התשתיות סלולר, האנטנות, היכולת שלך לעבור מ-4G ל-5G, זאת אומרת, יש לך, לכל תקופה, אתה יודע, יש את ה...
אולי בגלל זה הוא קרא לחברה Wii 4G, כי הוא יודע שבמחירים האלה הוא לא יוכל לעבור ל-5G.
ככה.
בצחוק כמובן.
לגמרי. רק חשוב להגיד, אם כבר אתה מעלה את הנושא הזה, זה שלמשל אקספון וגולן טלקום והוט מובייל, זה חברות שבעצם נמצאות כרגע על התשתיות של החברות הוותיקות. זאת אומרת, זה לא שאתה תקבל הרבה הרבה פחות מאקספון, אתה אמור לקבל באקספון, אקספון ישלמו לסלקום את מה שמגיע לה עבור היקף הצריכה של הלקוחות שלה, אבל אתה אמור לקבל בדיוק את אותו נפח גלישה כמו של, ואת אותו איכות של תשתית.
אז בואי נעשה סדר רגע באמת, התשתיות עצמן, קודם כל, הן של החברות הוותיקות, נכון?
נכון, וזה טיפה שונה היום בגלל שזה יותר בקטע של שיתוף, אבל כן, זה על הבסיס של החברות הוותיקות.
ורגע, חברות מחול יכולות לבוא ולהקים פה תשתיות, וודאפון וטי-מובייל יכולות, מותר? זה שוק פתוח?
לא, השוק ככה, משרד התקשורת שולט בשוק, והוא מחליט מי יכולה ומי לא יכולה להיות בעצם מפעילה תקשורת בישראל. צריך רישיון בשביל להיות מפעיל תקשורת. אז בעיקרון כרגע השוק הוא שוק סגור לחברות שיש להם רישיון. לוודאפון אין רישיון לפעול בישראל, לא בתחום של לספק לצרכנים תשתית ושירותים, אז לא, היא לא יכולה. אבל יש מספיק, בסלולר לפחות, יש מספיק שחקניות כיום בשוק, שהמחירים כנראה לא יעלו בשנתיים הקרובות.
אבל רגע, בסופו של דבר אוקיי, אבל... ברגע שיש אובר תחרות, לא אובר תחרות, יש תחרות מספקת כמו עכשיו. זה לא אומר בעצם שמעכשיו המחירים יעלו. זאת אומרת, כבר מיצינו את הירידות מחירים, ולמרות הכניסה החדשה של חזי בצלל.
התשובה היא חד משמעית. לא. ואני אסביר גם למה. שחקן שנכנס לשוק שהוא א' רווי וב' שאין לו יכולת לייצר איזושהי עדיפות למוצר שלו כתוצאה משירותים מוטפים, הוא שחקן של מחיר. כדי לקחת נתח שוק, הוא חייב להיות בעצם לשחק בטריטוריה של המחיר. והדרך היחידה שלו למשוך לקוחות, אוקיי, כשהשוק הוא לא צומח, אנחנו נמצאים בשיעור חדירה של מעל ל-120% בשוק הסלולר הישראלי. זה גבוה גם בהשוואה בינלאומית. וקצב, אמנם יש פה צמיחה של האוכלוסייה, והספקטרום של הגילאים גדל, ועדיין יכולת הצמיחה של השוק היא לא דרמטית גבוהה, כי שיעור החדירה הוא מאוד מאוד גבוה כבר היום. ולכן, במצב כזה, שהמוצר שלך הוא גנרי לחלוטין, כמו שאר המוצרים של שאר החברות, אין שום דרך אחרת לקחת נתח שוק, רק בזירת המחיר. אבל
כמה הוא מרוויח? הרי את משלמת היום 40 שקלים לחודש, שזה הכי יקר אולי. כמה הם מרוויחים? הרי האקספון, הם צריכים לשלם דמי שימוש. כמה הוא כבר יכול להרוויח?
התשובה היא לא רלוונטית, ואני אסביר לך למה. כי גם אם השחקן נכנס לשוק, וצפוי לו, קודם כל שחקנים שנכנסים לשוק באופן ראשוני ומתחילים לקחת מאפס לקוחות ובונים את נתח השוק שלהם, בהגדרה סביר להניח שהם הפסדים, כי ההכנסות שלהם הן יחסית מאוד מאוד קטנות לצד ההוצאות. והוצאות יש להם מההתחלה, לקוחות אין להם מההתחלה. אז הם לוקחים בחשבון שבשנתיים שלוש הראשונות, ברגע שהם בונים את מצבת המנויים שלהם, הם הולכים להפסיד כסף. אז קודם כל, אקספון בעיניים שלי לפחות, לא נכנסה לשוק כדי לעזוב את השוק עוד שנה, שנתיים. אז היא תהיה פה לפחות שלוש שנים. עכשיו, כמה הם ירוויחו? באקסל שלי זה תלוי כמובן בהיקף המנויים שהם יצליחו לצבור. היקף המנויים גדול יותר, זה אומר אגרסיביות גבוהה יותר. אגרסיביות גבוהה יותר, זה אומר מחיר נמוך יותר, לפחות בשוק הנוכחי. ולכן השאלה שלך לגבי רווחיות החברה היא כרגע לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה שהם כאן, הם נכנסו, והם כאן כדי להישאר לפחות בשנתיים שלוש הקרובות.
אבל הדגש הוא על הכרגע, כי בסוף צריך איזושהי מסה קריטית, של מנויים כדי להמשיך ולתפעל את העסק ולהרוויח.
לגמרי.
אף אחד לא נכנס כדי לא להרוויח.
לגמרי.
והשאלה היא, כמה ביחס למספר התושבים בישראל, למספר המנויים בסלולר, זה יותר ממספר התושבים, כמה חברות באמת יכולות להחזיק את המסה הקריטית הזאת. השאלה היא, שש חברות בישראל, זה משהו שהוא בסופו של דבר יציב, או שהשוק ילך ויצטמצם לאט לאט, ונגיע לתחרות קצת פחות אגרסיבית, ואז נראה אולי גם קצת עליית מחירים, וחברות באמת יוכלו להחזיק איזושהי מסה קריטית, ולהרוויח סך הכל יפה כדי להחזיק מעמד.
אז אני אענה לך על זה. קודם כל, מה שקורה בישראל אין לו אח ורע בעולם. לא קיים שוק שיש בו מספר שחקנים כל כך גדול, על שוק כל כך קטן, אוקיי? זה באמת משהו שהוא יוצא דופן.
איך כך לא אני אוהב אותך על התשובה הזאת.
זה באמת שוק יוצא דופן. ולשאלתך, אני לא חושבת שאנחנו נמצאים בשוק שהוא בשיווי משקל, ואני כן חושבת שיש מקום לצמצום השחקנים, אני רק כן חושבת שזה יתאפשר לא בתקופה הקרובה. צריך לקחת בחשבון דבר נוסף. לאקספון יש אפשרות גם לרכוש שחקניות מאוד מאוד קטנות שהן לא נמצאות בפוקוס שלנו. כל השחקניות המאוד מאוד קטנות שהן לא מפעילות תקשורת, כמו רמי לוי, תלזר וכולי, יכול להיות שהן מעומדות בצורה כזאת לשיתוף פעולה עם אקספון או לרכישה מצידם. אני לא יודעת להגיד לכם כרגע איך השוק התנהל, אבל הוא מפוזר מאוד, יש הרבה מאוד שחקניות, המחיר כמו שאמרת בתחילת השיחה הוא מחיר מאוד מאוד נמוך ביחס לאירופה ולארצות הברית ועוד להרבה שווקים אחרים אגב, ויש מקום להתכנסות, ואני מעריכה שבסופו של דבר זה יקרה. מתי? זו שאלה טובה, קטונתי.
זה לוקח אותנו לחלק השני, הטלוויזיה. איפה אנחנו עומדים בטלוויזיה?
אנחנו בראשיתה של מהפכה שמתחוללת כרגע לנגד עינינו. מי ששלטו בשוק הטלוויזיה הרב הערוצית עד לפני זמן מאוד מאוד קצר, זאת יס ואות, שהיו הפלטפורמות העיקריות שלנו לצריכת תוכן טלוויזיוני. וזה משתנה, זה משתנה, זה התחיל להשתנות לפני כמה שנים עם כניסת צלקום לתחום, כשהשחקניות הוותיקות כמובן אמרו וזלזלו, ואמרו שלפלטפורמה שלהם אין מקום, מאחר וזו פלטפורמה נחותה עם תכנים מאוד מאוד מצומצמים. מסתבר שלצרכן הישראלי, כמו שאמרנו לגבי הסלולר, אנחנו אומרים גם לגבי הטלוויזיה הרב ערוצית, המחיר הוא חשוב מאוד והוא מהווה משקל מאוד מאוד גדול בשיקול. באמת סלקום נכנסו עם פלטפורמה שהיא קצת הייתה חסרה, אבל בגלל שהם מצליחים להגדיל בקצב מאוד מאוד יפה את מספר המנויים שלהם וההכנסות שלהם גדלות, אז הם גם יכולים להשקיע יותר ויותר בתוכן. הם מרחיבים את התוכן וזה פשוט הולך אחד עם השני. פרטנר נכנסה לא מזמן וגם היא מגייסת בקצבים מאוד מאוד יפים. עכשיו, לצד התחרות הזאת שקיימת מצד ארבעת השחקניות המקומיות שהובילו בסופו של דבר להפחתת מחירים, ואפילו הפחתה מאוד חדה שאנחנו נראה אותה כבר ב-2018, התחלנו לראות אותה ב-2017, אבל היא תהיה הרבה יותר בוטה לדעתי ב-2018-2019, יש פלטפורמות נוספות שמגיעות מחול. ופה זה לא שאתה צריך רישיון כדי לשדר תוכן. נטפליקס נמצאת בכל העולם והיא גם הגיעה לישראל, ומהר מאוד היא גם הגיעה למסקנה שכדאי לה לתרגם תכנים שלה עבור הצרכנים הישראלים. ו-HBO, ויש את Amazon TV, ולא חסר פלטפורמות, זה עולם שמשנה את ה-DNA שלו, את הצורה כן. שלו, אנחנו משנים את הצורה שאנחנו צורכים תוכן, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
כן, זה הנקודה. הנקודה היא שלדעתי, אני, תראי, אני הייתי בהוט וב-YES, ואני עברתי לחברות הקטנות. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הסכום שאני מוציא מדי חודש על טלוויזיה לא פחת, ואני אסביר לך למה. כי אני צורך תוכן לפי העדפה שלי. למשל, אני, יש היום אפשרות בארץ לרכוש את מנוי למשחקי ה-NBA. אז בסופו של דבר אני משלם אותו תוכן. פשוט התחושה שלי היא שאני משלם כסף למה שאני צופה. וקודם זה לא היה ככה. זאת אומרת, את היית קונה חבילה מהוט או מ-YES, היית משלמת סכום של 300-400 שקל, ו-90% מהערוצים בכלל לא היית משתמשת, היית מרגישה כאילו עובדים עלייך. היום זה כל העולם, העולם הזה השתנה. השאלה שלי היא, האם הוט ו-YES מוכנים לשינוי הזה? זאת אומרת, להיות יותר כמו בארצות הברית, שזה יותר pay-per-view ופשוט שיטה אחרת לגמרי של צריכת התוכן.
אני אגיד לך משהו. קודם כל, גם אם אתה מרגיש שאתה משלם אותו דבר, אז יש צרכנים אחרים שעושים בשבילך את העבודה. מה זה אומר? זה אומר שהצרכנים האלו כן minded יותר למחיר מאשר כנראה אתה. מה שקורה זה שהם גורמים ללחץ על המחירים ולהתגברות התחרות בין החברות, ומן הסתם בגלל זה המחירים יורדים. הצורת צריכה שלנו של תוכן היא בדיוק מה שאמרת, אנחנו פחות צרכני תוכן שהוא משודר לייב או אונליין, ויותר ויותר צרכני VOD אני קוראת לזה, או פשוט יש לנו את היכולת בפלטפורמות השונות לבחור את הזמן ואת התוכן שאנחנו
בדיוק.
רוצים. בדיוק. עכשיו, הם כן מבחינה טכנולוגית ערוכים לזה, אין שום בעיה. VOD סתם לדוגמה ב-YES קיים הרבה מאוד שנים, ויכלת לצרוך תוכן על בסיס זמן פנוי שלך ולבחור את התוכן שאתה צורך. וגם בהוט יש לך את הפלטפורמה הזו, אבל אני חושבת שהם לא עשו את הטרנספורמציה בחשיבה שלהם ולא לקחו ממש ברצינות את מה שצפוי לקרות מבחינה תחרותית, ופה הבעיה שלהם.
תסבירי רגע.
אתה חולק עליהם? אוקיי.
כן, אני חושב שהחברות הגדולות הולכות לכיוון מאוד ברור, וזה כיוון שמונחה על ידי נטפליקס. וזה כיוון של יצירת תוכן עצמאי, מקורי, שמצדיק בעצם את התשלום בסופו של דבר. כי יש פה שתי מהפכות, יש פה מהפכה בתוך מהפכה, צריך להגיד. יש פה מהפכה שדומה למהפכת הסלולר, שבאות החברות הקטנות ומתחילות להתחרות בשתי החברות הגדולות. אבל יש מהפכה שהיא מהפכה עולמית, באמת של מעבר ל-VOD. עכשיו, אמזון ונטפליקס, הגדולה שלהם זה לא שיש שם אלפי סדרות ואלגוריתם שמתאים את הסדרות לך. זה מאוד נחמד וזה מאוד נוח, אין ספק. אבל בסוף, לא מעט מנויים ילכו. אני חושב שזה ייקח עוד כמה שנים, אבל בסוף מנויים יעשו נטפליקס, כי הם רוצים לצפות בסדרות ובסרטים של נטפליקס. ומנויים יעשו מנוי באמזון, כדי לצפות בסדרה או שתיים של אמזון. אז אתה משלם מחיר נמוך עבור סדרה או שתיים, ממש pay-per-view. ואני חושב שהחברות הגדולות בישראל כן מתחילות הולכות ללכת לכיוון הזה. מתחילים לייצר יותר ויותר תוכן מקורי, שפונה לקהלים מאוד מסוימים. עד כמה שאני רואה, יש לי שני ילדים בני 11 בבית, אני רואה יותר ויותר עשייה בכיוון הזה, כדי בעצם, לא רוצה לקרוא את זה לשבות את המנויים שיש, כי הם באמת נותנים איזשהו תוכן תמורת המחיר. אז אפשר להתווכח אם המחיר עדיין גבוה מדי, כי הוא בטח יותר גבוה משל נטפליקס, ואני מקבל במחיר הזה המון ערוצים אולי שאני לא רוצה, אבל יש שינוי, זאת אומרת, רואים שהם כן הולכות לכיוון של יצירת תוכן מקורי, מעניין, אטרקטיבי, כדי להצדיק את המחיר הנוכחי, שכנראה, אני מסכים, כנראה הוא ירד, אבל זה מה שהם ימכרו בסוף.
אני לא חולקת על כל החלק הראשון שלך, אתה צודק ב-100%, ומה שיקרה בסופו של דבר, זה שצרכנים בעתיד ירכשו אפילו כמה פלטפורמות, זאת אומרת, הם ישלבו פלטפורמות בצריכת תוכן שלהם, ויהיה פלטפורמה של נטפליקס שנותנת לך למשל סדרות וסרטים, ופלטפורמה שמשדרת לך ספורט, ואתה תחליט מה לשלב. זה אפילו לא יהיה בתוך חברה אחת ואתה תבחר, אלא יהיו פלטפורמות שונות. לחלק השני, אני כן חולקת לך.
זה מה שקרה בעצם.
זה בדיוק, לגמרי.
מה השינוי הטכנולוגיה? שינוי הטכנולוגיה, הרי פעם גם, היה לנו המון ערוצים, ABC ו-NBC, או בישראל כל מיני ערוצים שונים, ובאה חברת הכבלים נקרא לזה, ובעצם יגדה את כל הערוצים האלה ומכרה לנו, כי טכנולוגית זה מה שהיא יכלה לעשות. היום, כשאפשר לעשות סטרימינג אונליין, אז טכנולוגית אני לא צריך אף אחד שיאגד לי את התכנים. אני יכול לעשות, כמו שקורה דרך אגב, במוזיקה. אני יכול לעשות מנוי לאיזושהי חברה קטנה, שאולי מחר תסוץ, ותשדר משחקי רוגבי אוסטרלי, ותיתן לי את כל המשחקים תמורת 4 שקלים בחודש. אז אני אעשה מנוי, ותהיה לי את האפליקציה שלהם בסמארט טיווי, ואני יכול כל הזמן לראות אם זה הדבר שמעניין אותי, יש כאלה אנשים שזה כנראה מעניין אותם, וזה, לשם זה הולך. כי אני לא צריך את הגוף הזה שיאגד לי את כל הערוצים השונים. אני יכול להחליט איזה ערוצים אני רוצה, ולשלם ישירות לכל ערוץ בפני עצמו.
זה לחלוטין, רק אני רוצה להוסיף משהו אחד, זה לחלוטין מה שהולך לקרות, ולחלוטין החברות הישראליות המקומיות לא עשו את האדפטציה בזמן. אנחנו רואים, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, על הנושא של הטרנספורמציה של הקניונים בחשיבה, באי-קומרס פה רואים בדיוק את אותו דבר. אתה יכול לקחת את הדוגמה של סטינג, אוקיי? סטינג זה חברת לוקוסט, אם אפשר לקרוא לה ככה, מבית בזק. יס היא גם מבית בזק, אוקיי? וסטינג לקחה בעצם את מה שיס עושה, קפצה אותו ומוכרת לך את זה במחיר יותר אטרקטיבי. היא לא עשתה לחלוטין את הטרנספורמציה שאתה מדבר עליה. ולכן אני אומרת שוב שהחברות המקומיות ממש לא עשו את האדפטציה בזמן, כשהן יודעות ומכירות איך הטכנולוגיה משתנה ומה המהפכה שצפויה לבוא עליהן. למה? שאלה טובה.
אני חושב שהחברות הוותיקות נלחמות מלחמה קשה מאוד בשביל לשמור על הספורט. הרי תחשבו על זה, התוכן היחיד שאתם חייבים לראות אותו בלייב זה רק הספורט. ולמה בעצם יש ערוץ ספורט שלא יש זכויות שידור? אם אני אוהב לראות כדורגל מאנגליה ואני לא אוהב לראות כדורסל מספרד, למה אני צריך לראות, לרכוש גם את הכדורסל מספרד? ואני חושב שחברות הכבלים הוותיקות והמפעילות של הספורט, גם צ'רלטון וגם ערוצי הספורט, לא יוותרו בקלות. ויש להם כנראה לוביסטים חזקים מאוד בממשלה, וזה מה שיעכב את הרפורמה האמיתית שלא נהיה כמו ארצות הברית ואירופה בקרוב.
אני לחלוטין מסכימה איתך, בעיקר שבאמת הישראלים הם צרכני ספורט אדירים. אני גם יודעת שהם מוכנים לשלם פרמיות מטורפות על התוכן הזה. ואני גם מכירה את המאבקים שהיה בין החברות לגבי הערוצים שאתה מדבר עליהם. וזה באמת קלף מאוד מאוד חזק. ועוד פעם, אחת הבעיות הכי גדולות בעיניים שלי, זה שהצד המקצועי מאוד מחובר לצד הפוליטי. אמרת לוביסטים, קיבלת את התשובה לאיך באמת הצרכן מושפע כתוצאה מהחלטות כאלו ואחרות, שהן הרבה פעמים יותר פוליטיות מאשר מקצועיות.
אבל עוד פעם אני שואל, למה אני צריך בכלל את ערוץ הספורט? למה אני לא יכול לעשות מנוי לליגה האנגלית, ולקבל בסטרימינג הביתה כל משחק שאני רוצה, בעלות חודשית של כמה שקלים בחודש, ואם אני רוצה גם את ה-NBA, אז ה-NBA כבר יש? אני יכול היום לעשות מנוי ל-NBA, דיברת על זה בהתחלה, ולראות את כל המשחקים. ובארצות הברית זה רק כך, ארצות הברית עושה מנוי ל-NFL למשל, וביום ראשון אתה יושב, ויש לך 8 משחקים במקביל, ואתה רואה את מה שאתה רוצה.
כי אז ערוץ הספורט יפשטו את הרגל.
אבל זה הכיוון, אי אפשר להתעלם מזה. ככל שהיכולת לעשות סטרימינג הולכת וגוברת, ובעצם האינטרנט נהיה יותר ויותר חזק, אז בסוף אני אין שום סיבה שאני אשלם אקסטרה דברים שאני לא רוצה, ואני לשם זה ילך. הליגות עצמן ימכרו את זכויות השידור שלהם, לא לערוצים, הליגות ימכרו את זכויות השידור שלהם, לצרכנים, באופן ישיר.
אני אגיד לך משהו, מה הקלף שהם משחקים איתו לדעתי. הרי ערוץ הספורט מחויב להשקיע גם בספורט המקומי. וברגע שתעשה את זה, בינינו, כמה אנשים יקנו לך את זכויות השידור לליגה וכדוריד בישראל?
אפס.
יפה. אז לא תהיה ליגה וכדוריד בישראל, כי היום ערוץ הספורט מחויב לשדר משחק אחד בשבוע.
אבל אני מניחה שימצאו לזה איזשהו תחליף, לא? זאת אומרת, ימצאו איך לממן את הפעילויות ספורט האלו, בסופו של דבר. זאת אומרת, לא תמיד ערוצי הספורט באמת תמכו בספורט הזה, או בספורט הישראלי, תמיד אבל מצאו גורמים מממנים אחרים.
הוואקומים האלה בסוף נסתמים, מתמלאים. אם אתה תוריד את עלויות הטלוויזיה שלך באופן משמעותי, כי אתה יכול לעשות עכשיו מנוי לכל אחד בנפרד, ואתה לא צריך לשלם על דברים שאתה לא רואה בכל מקרה, והשתחררו לך כמה שקלים בחודש, אולי תהיה מוכן לשלם מס קצת יותר גבוה, כדי שבסוף משרד הספורט יממן את הפעילות הזו, למשל. סתם, אני מעביר את זה דרך הממשלה, שזה בדרך כלל הדרך הכי גרוע לעשות, אבל זה הדרך הפשוטה. בסוף הוואקומים האלה מתמלאים. להניח שמעתה והלאה נשאר במצב שבו צרכנים מוכנים לשלם על תוכן שלא מעניין אותם, כשהטכנולוגיה מאפשרת להם. פעם הטכנולוגיה לא אפשרה. אבל היום הטכנולוגיה לאט לאט מאפשרת להם לבחור ספציפית את התוכן שהם בוחרים ולשלם רק על התוכן הזה ספציפית, אז אני מאמין שזה ישתנה.
אני אגיד רק משהו, מאוד חשוב לחדד את הנקודה הזו. התחלנו לדבר עליה ופה זה הפער. כדי להיות מפעיל תקשורת, אוקיי? כדי לספק תשתיות במדינת ישראל, אתה צריך אישור של משרד התקשורת. אתה לא יכול להקים סתם אנטנה, אוקיי?
אוקיי.
יופי. אז חברות תקשורת אחרות לא יכולות להיכנס לישראל אם הם לא מקבלים את האישור של משרד התקשורת. אבל כמו שדיברנו על הנושא של הגלובליזציה בתחום של הקניות, פה בדיוק קורה אותו דבר, זה אותו תהליך. אף אחד לא יכול לומר לך לא לצרוך תוכן מספק שהוא מעבר לים. אוקיי? יש גלובליזציה, האינטרנט מספק את זה, כל הטכנולוגיה תומכת בזה, אין שום סיבה בעולם שזה לא יקרה. אז נכון, מספר השחקניות בתשתיות תלוי במשרד התקשורת, אבל מספר השחקניות בתוכן לא יכול להיות קשור לתלוי במשרד התקשורת.
לחלק האחרון, החלק של האינטרנט, נשאר לנו ממש מעט דקות, אבל פה עדיין יש תחושה כאילו אין תחרות. תקני אותי אם אני טועה, עדיין היום אנחנו יכולים לרכוש אינטרנט, שזה או מבזק, או מתשתית של בזק, או מתשתית של הוט. תקני אותי אם אני טועה, למה זה ככה?
אנחנו מדברים על תשתית אינטרנט.
תשתית אינטרנט.
כן, היום ככה. במדינת ישראל יש כיום שתי תשתיות של ברודבנד. אחת שייכת לבזק, והשנייה שייכת להוט. זה שתי התשתיות שקיימות. היה ניסיון...
לתשתית קבלים, אנחנו נכון, מדברים פיזית, תשתית פיזית, הכל.
תשתית פיזית שעוברת מתחת לאדמה ומגיעה אליך עד הבית. היום זה נחושת, בעתיד זה סיבים אופטיים, ובאמצע מה שקורה פחות או יותר היום ובשנים קדימה זה שילוב של הנחושת עם הסיבים האופטיים. היה ניסיון לפני מספר שנים להעביר תשתית נוספת שתהווה תחרות להוט ולבזק. ואגב, לא רק תחרות, שתהווה עוד מענה, גם מטעמים אגב ביטחוניים, צריך לקחת את זה בחשבון, שתהווה חלופה נוספת ולהעביר בעצם תשתית על גבי רשת החשמל של מדינת ישראל.
טכנולוגית זה אפשרי?
חד משמעית, כן. אני הייתי עדה והוזמנתי למספר הדגמות וסיורים בשטח, זה מרתק לראות את זה וזה מהמם וזה אפשרי, וחברת החשמל יכולה לעשות את זה בצורה טובה מאוד. ואגב, במשק החשמל, ואנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת אם תרצו, המעבר הזה גם של לספק תשתיות לחברת חשמל מצוינת, ובעצם מקזזת ירידה של הכנסות מדברים אחרים.
עד איפה זה תקוע?
אני מרגיש אבל מגיע.
אבל, הנה האבל הגדול. אבל תשתיות של פריסת סיבים אופטיים בכל העולם זה תשתיות שמקבלות גיבוי ממשרדי הממשלה ומקבלות תקציבים מאוד מאוד גדולים, כי זה תשתיות של מדינה בסופו של דבר. כמובן שצריך גם יזמים. פה בישראל ניסו לעשות את זה בשיטה הישראלית, אוקיי? שהיזמים ייקחו את כל ההשקעה עליהם, וישראל נתנה להם איזשהו השתתפות מאוד מאוד מזערית ומינורית. צריך להבין שמדובר בהשקעות של מיליארדי שקלים, זה לא איזשהו משהו שנעשה ביום אחד, לא מדובר בעשרות של מיליונים בודדים, זה השקעות מאוד מאוד כבדות, וההיתכנות הכלכלית היא בסימן שאלה. וזה תקוע כרגע, וזה לא מתקדם מהרבה מאוד סיבות ולא ניכנס לזה כרגע, אבל גם סלקום וגם פרטנר מביעות עניין במיזם הזה ומנסות להחיות אותו על מנת להוריד את התלות שלהם בתשתית של בזק, בתחום של השוק הסיטונאי, וכדי שלהן יהיה גם כוח בכך שהן יחזיקו תשתית עצמאית משל עצמם, תשתית פיזית, לא סלולר.
אוקיי. עד כאן, זה הפעם. תודה רבה אילני, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
אני רוצה להודות לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות ראייה על עריכה טכנית. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.